שלום עליכם רעים ואהובים, אוטוטו שבת קודש פרשת תצווה, ואנחנו בשביעי של הפרשה, ובעזרת השם גם בענייני אדר וערב פורים קטן השבוע. אבל שביעי של הפרשה עוסק בסיפור אחד בלבד, במזבח הקטורת. אחד עם שני צדדים. החצי הראשון עוסק בבניית מזבח הזהב, מזבח הקטורת, והחצי השני עוסק בהקטרת הקטורת על ידי הכהן. הקושי הוא זועק, אחרי שדיברנו בשישי מקודם. בשישי דיברנו על קורבן התמיד. ושאלנו בצדק, הרי קורבנות לא שייכים לכאן, אלא שייכים לספר ויקרא. ובשביעי אנחנו שואלים, מה פתאום עכשיו מתארים את בניית המזבח? הרי בניית מזבח הזהב הייתה צריכה להיות מתוארת בפרשת תרומה ביחד עם כל כלי המשכן. ועשית מזבח מקטר קטורת המערוכו וציפית אותו זהב ושתית בעוד זהב ועשית את הבדים וציפית אותם זהב. המיקום שלו הוא מדויק ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות. נו, אז אם זה כך זה היה צריך להופיע ביחד אחרי ארון עצי השיטים בתחילת פרשת תרומה ביחד עם השולחן והמנורה, ואז היה צריך להיות כתוב על מזבח הזהב. אין מי מהמפרשים שלא מקשה את זה. והקושייה השנייה היא על החצי השני. אחרי שאתה מתאר לי באיחור רב את נושא מזבח הזהב והקטורת, מה אתה מחבר פה עכשיו את סיפור הקטרת הקטורת? הרי הקטרת הקטורת כבר שייכת לענייני העבודה, בבוקר בבוקר יקטירנה. ההקטרה עצמה ודאי צריכה להיות בסדר העבודה בספר ויקרא ולא כאן. ולתוך השאלה השנייה הזאת עוד נוסיף תוספת, הסיום של הפרשה מדבר וכיפר אהרון על קרנותיו לא רק כל בוקר, אלא גם אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. זה שייך לסדר העבודה, וזה ודאי לסדר עבודת יום הכיפורים, וכמובן באמת מדובר על זה שם. אז למה זה מופיע פה? למה זה הסיכום? אגב, זוכרים, תפילת השחר, שהיא כנגד תמיד של שחר, מובנית באופן מרתק. היא פותחת לפני התפילה, לפני פסוקי דזמרה, בקורבן התמיד ובמעשה הקטורת, פיתום הקטורת כיצד וכולי, אבל היא גם מסתכמת בסוף עוד פעם בסיפור הקטורת. אין כלוקינו, אין כאדוננו וכולי, פיתום הקטורת, הצורי והציפורן. כלומר, גם בתפילה, שאנחנו מתפללים כנגד הקורבנות, אנחנו מסכמים את הכל עם הקטורת. למה? זו סוגיה מרתקת, ונדמה שהיא ממשיכה את הדבר של אתמול, לא של אתמול, של היום, של שישי, של העלייה של שישי. שוב המילה היא תמיד. איך אמרנו, פרשת תצווה פותחת בחריגה בהטבת הנהירות תמיד, ומכל הקורבנות עוסקת רק בקורבן התמיד, ועכשיו פתאום מופיע המזבח הפנימי שלא דובר עליו בהתחלה רק פה, ומצטרפת אליו עבודת הקטורת התמידית. בשישי אמרנו שכדי באמת לראות אם אנחנו עומדים במבחנה ושכנתי בתוכם, אם עומדים באמת במבחנה ולשוכני בתוכם שלזה הוצאתי אותם מארץ מצרים כי אני השם אלוהיהם, כמו שמסתיים את הפרשה, המבחן הזה בא לידי ביטוי אך ורק האם הכוח שלי באמת להיות כלי להשראת שכינה הוא תמידי, או שהוא איזה מין משהו הירואי כזה, וואו, פעם, איזו התרגשות כזאת. בשישי דיברנו על היכולת להיות תמידי בקורבנות התמיד, אל מול קרני השמש ולעומת האנטיתזה של מי שנמצאים תחת השמש בכל המובנים, גם עובדי השמש חלילה, ובבוקר משתחווים למזרח ובערב למערב, אנחנו מביאים את התמיד של שחר בבוקר בקרן צפונית מערבית כנגד השמש, ובערב כנגד קרן צפונית מזרחית. נפלא. כל זה אמת לאמיתה, אנחנו לא שייכים לזמן, אנחנו למעלה מן השמש, הכל נכון, אבל מאין מקבלים את הכוח לזה? זה מילים יפות, אבל איך מקבלים את הכוח לזה? השמש משפיעה על כולנו, הזמנים משפיעים על כולנו, יש זמנים שמחים, ויש זמנים עצובים. יש זמנים שבהם אני יכול להרגיש שאני מקום להשראת שכינה, ויש זמנים שאני ממש 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 מגדל דברים הפוכים בתוכי, חס ושלום. מאין הכוח? המזבח החיצון שנמצא בחצר עומד אל מול רחוק מהמזבח הפנימי שנמצא בדיוק מול הכפורת. השולחן בדרום, המנורה בצפון, ומול הכפורת, באמצע עוברת הפרוכת כמובן, נמצא מזבח הזהב. מזבח הזהב הוא לא גדול כמו המזבח החיצון, ואין לו קרנות כאלה צפונית מזרחית וצפונית מערבית. הוא עמה על עמה ועמתיים קומתו, ויש לו קרן אחת למעלה, ולא מקריבים שם שום קורבן, שום קורבן. שמה לא מופעלים לא חושי המישוש כמו במזבח החיצון, ולא חוש הטעם כמו באכילת הקורבנות, ולא חוש השמיעה ולא חוש הראייה. שם מופעל רק חוש אחד, הריח, ריח ניחוח. והקטורת עניינה רק אחד, להפך מידת דין למידת רחמים. והקטורת עניינה רק אחד, לקשר. קטורת פירושה קישור, כמו קטורה, קשורה. בחדה קטירה התקטירנה, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו ואתה, ריבונו של עולם, קשורים בקשר אחד. זה לא בא לידי ביטוי בכלל, לא במקום ולא בחושים של מקום. נכון, בשישי עסקנו ביכולת להיות תמידי, אבל עדיין יש לשמש השפעה עליי, אלא שאני עומד מולה ומסב את פניי אל קודש הקודשים. אלה פלאות. אבל אני עוד עומד מולה, והיא עומדת מולי, והיא מתישה אותי. אוה, כמה שהיא מתישה אותי. כמו בסיפור הלב והמעיין של רבי נחמן, כמה שהיא מתישה את הלב. אבל בקטורת אני נמצא בכלל בחוש אחר לגמרי. אתם יודעים, הלכה מרתקת, מה קורה אם חס ושלום המזבח החיצון חרב? נהרס, המקדש קיים, אבל המזבח החיצון חרב, אי אפשר להקריב קורבנות, חס ושלום. אבל אם המזבח הפנימי, מזבח הזהב חרב בפנים, לא צריך, מקטירים את הקטורת בפנים, על האולם, אל מול הפרוכת. אתם מבינים למה? כי זה בכלל למעלה מהמקום. יש מהמפרשים מי שאומרים שזה מופיע בסיכום, כי מכל כלי המשכן זה הכלי היחיד שהוא רק מבטא מקום, אבל גם אם הוא איננו קיים אפשר לעשות את העבודה. אתם מבינים מהי הקטורת? הקטורת היא הדבר היומיומי שנעשה כל יום בהיטיבו את הנהירות יקטירנה. זוכרים שיש לנו שלושה דברים תמידיים בפרשת תצווה, נהירות התמיד וקורבן התמיד והקטורת התמידית. זאת העבודה, זה מה שאנחנו פותחים בו את התפילה כל יום. סיכום כל הרעיון של לשוכני בתוכם אומר שלא רק ממני יש את הכוח התמידי, זה פשוט נובע מזה שיש קטורת, והקודש ברוך הוא ואני קשורים בקשר אחד אמיץ, ולכן אפשר את הכל להפך. אתם יודעים למה מזכירים את יום הכיפורים בסוף הפרשה? כדי להגיד לנו שיש יום בשנה שעיצומו של יום מחפר. שיש יום בשנה שבו לשונית של זהורית מתהפכת ללבן. אתם יודעים למה פורים ככיפורים? בדיוק לכם. כי יש משהו שיכול להתהפך. אם אתה באמת קשור בקישור גמור למעלה. אם אתה למעלה מהידיעה, למעלה מהמזבח החיצון, למעלה מהקרנות והזוויות, ומגיע לעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אז כמו שהקטורת מהפך את הכל, גם אתה יכול להפך הכל. השבת אנחנו לפני פורים קטן שיחול השבוע. אתם יודעים איך מסיים הרימה רבי מוישה איסרליש את השולחן ערוך אור החיים? אחרי הדיון מה עושים בפורים קטן, אומר הרימה, לא חשוב ההגדרות ההלכתיות. העיקר דבר אחד. אין חיוב סעודה, אבל כדאי להרבות. קצת מסעודה, זה הלשון שם. ואז הוא מסיים. וטוב לב משתה תמיד. האם זו לא השגחה פרטית שפרשת תצווה שפותחת ומסיימת רק בעניין התמיד, היא השבת של ערב פורים קטן, שכל העניין שלו זה להיות בשמחה תמיד? לוודא אם אתה באמת באמת מצליח לשמוח לא רק כשיש בחוץ רעש וחצוצרות ומסכות, אלא גם כשבחוץ אולי אפילו לדעה אחת אומרים תחנון, אנחנו לא פוסקים כך, אבל אתה מצליח להיות טוב לב משתה תמיד. מבחן השמחה בעומקו הוא מבחן השראת השכינה. אם השכינה שרויה בך, היא שרויה בך תמיד, מכוח הקטורת, ומכוח העזרה במזבח החיצון, ומכוח הכהנים העוזרים ומיטיבים לך את הנרות, כדי שאתה תוכל להדליק נרות תמיד. גם השמחה היא תמידית, אם היא באה מהמקור הזה. ונהפוך הוא. בעזרת השם, שנזכה להשראת שכינה ולשמחה תמיד. שבת שלום ומבורך.